נקרא עוד פעם. מקבלי כוח נתבעים לברר ולהסביר, לחוץ בכל חוסן, בכל כוח חוסן, בכל יפעה, בכל מפעל, בכל תכונה, בכל אמצעי, בכל יכולת, בכל התעודדות, בכל התעוררות רוח. בכל עת כושר ובכל תכונה אפשרית, לתמם את החזון העליון ההולך ומתגלה. זה החזון אשר אלפי דור עם צעדיו, והיקפו הוא אותו הרום והשפל אשר לעולם ולאדם, החוז ברום והשפל אשר לסגולת האדם, סגולת העמים, לאישון האדם. כי להשם אין אדם בכל שבטי ישראל. אז אם אני מתואר עד כאן, דיברנו. אבל אנחנו באמצע משפט. שעניינו שכבירי הכוח הם נתבעים לברר ולהסביר ולנצל כל הזדמנות, כל... כל יפעה, כל מפעל, כל תכונה, כל אמצעי, כל יכולת, כדי להשלים את החזון העליון, שהוא באמת החזון שעומד ביסוד היש, שאלפי דור הם צעדיו, והוא כולל את כל מה שהיש כולל, את הרום והשפל, אשר לעולם ולאדם, והרום והשפל של העולם והאדם, הוא פועל יוצא, או הוא בא בד בבד עם הרום והשפל אשר לסגולת האדם, שהיא סגולת העמים, שזה אישון העין, כי להשם אין אדם בכל שבטי ישראל. ששבטי ישראל הם עין האדם הכללי, הם אישון העין של היש. ורוחב הדעת, מעמק דרך ארץ, התייצבות לפני מלאכים, הבעת המבוקש האדיר בכל הבלטתו, שיבוד המחשבה לתום העליון. אני מבין שכל אלה הם מה שנתבעים כברי הכוח. כברי הכוח הם נתבעים לכלל רוחב הדעת. לכלל רוחב הדעת ולכלל מעמק דרך ארץ, התייצבות לפני מלאכים, הבעת המבוקש האדיר בכל הבלטתו, כל האלמנטים הם צריכים להשתלב בשביל החזון שיתגלם. כל הכוחות, כל הכישרונות, הצדדים הכי גבוהים של רוחב הדעת, ואם זה הפשטות של החיים, דרך ארץ, להיות נורמלי, מעמק דרך ארץ, לדעת ש... נימוסיות ופשטות ובריאות ונורמליות זה דבר שהוא לא דרך אגב, זה דבר מאוד יסודי, דבר עמוק, להיות קשור עם זה בכל נימי הנפש. להיות בן אדם טוב, פשוט, בלי הרבה קונצים. התייצבות לפני מלאכים, פוליטיקה. הלו, כמו שראינו מעבר לעמוד, או הנס העליון הוא כולל כל, באופן טוטלי, כולל את נכלי הפוליטיקה. אז לאו דווקא נכלי הפוליטיקה. גם במקום שהפוליטיקה לא יומן כי יסופר, אבל יכולה להיות פוליטיקה ישרה, מדיניות, התייצבות לפני מלאכים, עניינים ממלכתיים, מדיניים, הם קשורים בהחלט. בשלבי הופעת החזון העליון, המגמה האלוהית בכל היש. הבעת המבוקש האדיר בכל הבלטתו, להצליח לנסח את הרעיון בשפה, בהגות, כמו שאנחנו מתפללים בימים נוראים, ופתחון פה למייחלים לך. זה לא כל כך פשוט, כי ככל שהמבוקש הוא יותר אדיר, ככה מועטים יותר הם אלה שהשאיפה הזאת היא מודעת להם, ואלה שהשאיפה מודעת להם, עוד מעטים ביניהם, הם אלה שידעו להביע אותה, להסביר אותה. לא בכדי, גדול העולם, משה רבינו, שהוא מן הסתם היה בעל האספקלריה הזאת של המבט החווה כל, נקודת המוצאה שלו היא של כבד פה וכבד לשון. לא במהירות הוא מסוגל לבטא את המשאלה העליונה שעומדת ביסוד הכל והשלכותיה. אבל זה חלק מהמגמה, להצליח להביע את זה. הבעת המבוקש האדיר בכל הבלטתו, שעיבוד המחשבה לתום העליון, בשעה שישראל נושאים, משעבדים את ליבם, הם מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, זה מילה נרדפת לשעיבוד המחשבה לתום העליון. שעיבוד המחשבה לתום זה אותו קודש עליון, זה הסוגיה פה, לאותה מערכת הקודש, זה שכל המחשבה, כל ההגות, היא תהיה עסוקה באותה תמימות עליונה, באותה שלמות מוחלטת, באותה כלליות מוחלטת שמתמימה את החזון העליון, והמחשבה כולה צריכה להיות מגויסת לזה, לעסוק רק בזה. זה עניינם של כבירי, אותם כבירי הכוח. הבעת הביטחון האלוהי בכל יזוז קודשו. צריך לדעת להביע את הביטחון בקדוש ברוך הוא. הביטחון, פירוש של מילה ביטחון, זה גם כן מילה שנשואה כמו שאר המילים האמוניות, התוריות, נשואה בקלות על שפתיים, אבל ביתר קושי בהבנת התוכן. אבל כיוון יותר נכון של הבנת מושג הביטחון, הרב צבי יהודה זל תמיד היה אומר, ביטחון זו אמונה גדולה. אמונה גדולה זה ביטחון. אז צריך להגיע להביע את הביטחון האלוהי בכל יזוז קודשו. צריך להגיע למצב כזה של דעה גדולה, הבנה אמונית, תהומית, שכל ענקי, שמתוך כך רואה בוודאות, בהכרה, בהירה, את היש. זו המשמעות של המילה, אמונה, ומשמעות הגדולה של המילה אמונה. וממילא, כשהמציאות היא מושכלת, בבהירות, בוודאות, אז אי אפשר לזוז מזה. זה כמו שאם היה ברור לך, אני יודע, שפה יש מוקש, אז אם פעם אחת היו מודיעים לך את זה, זה היה מושכל אצלך שזה כך, כי ראית את זה, לא תשכח את זה גם בעוד 50 שנה, וגם לא בטעות תתנהג בצורה לא נכונה ביחס לעניין. כי דבר שהוא ברור לך שכלית, הנגזרות המעשיות הן טריוויאליות, הן נגזרות ממילא. הביטחון האלוהי בכל יזוז קודשו הוא כזה, זו האמונה, הבהירות של מה זה יש, מה המציאות. וממילא נגזר, כל תנודות החיים הן לא יכולות לנוד בלא שקלול של התובנה הזאת, ההבנה הזאת, הידיעה הזאת. זה המובן של הביטחון האלוהי. הקשר אל התוכן האלוהי בהכרה מאוד צלולה, בשכל מאוד מקיף. זה אמונה גדולה, זה ביטחון אלוהי בכל יזוז קודשו, וזה צריך להיות מובע. צריך להגיע לאנשים שבסוף יהיו כאלה. ובמסגרת זאת הביטחה, הוודאות הפנימית שהופעת הממלכה העליונה של אמרת השם לא תחסר את התגלותה. ובכל עת שתידרש, הנשיאות כולה היא מוכנה על צידה. כל אלה הם תכסיסיו של החזון אשר אלפי דור הם צעדיו. אז בכלל יישום החזון צריכה גם להופיע פה הסיפה, שהביטחה, שהופעת הממלכה העליונה של אמרת השם לא תחסר את התגלותה. והקדש ברוך הוא, יש לו מה להגיד במהלך התפתחות העניינים. ובמסגרת זאת, בעת הצורך, אז התוכן, הנשמת נשמתי, המחולל כל, האדון על הכל, הוא ייתן את ביטויו. ובמסגרת זאת, בכל עת שתידרש, הנשיאות כולה היא מוכנה על צידה של הממלכה העליונה של אמרת השם. כי אמרת השם כולל את כל, הלוא זו התפיסה, שם אנחנו נמצאים, זו הסוגיה, זה המוקד שסביבו כל הפרק כולו סובב. אותה נקודה של תכונת סוד השם לרעב, המלמדת את הכבוד לשירך שהאדם אל הטבע. על ידי כבודו האמיתי, הרי הוא מעלה אותו, מסגבו ומרוממו, והולכת ומתגלה האידאה השורשית של כל היש, אידאת הקודש, השכל העליון, שמבחינתו הכל מיוחד. הטבע עם הנס, והנס עם הטבע, והטבע הוא ניסי, והנס הוא אך טבעי. ובמסגרת זאת, הכל אפשרי. המהלכים הטבעיים כמו ניסים. כל זה כלול בכלל ההבנת הגאולה כשורש היש כולו, כנשמת היש כולו, כציפיית הישועה, ככוח הנשמתי שמחולל את היש כולו. וממילא, ביש, יש את הכל. יש טבע, יש גם נס. על כן, גאולתן של ישראל היא כמעה, כמעה. וזה ממש הפוך מאיך שמוברח בפי הציבור הרחב והתודעה ההמונית בנושא הזה. כי גאולתן של ישראל כמעה, כמעה, היא על פי המבט של הרב, זה כמו הביטוי במקורו, כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, וכל שהולכת רבה והולכת. והמטבע הלשונית הזאת, אז היא הובריחה בפי הציבור הרחב, בתור ריאקציה על תפיסה המונית גסה של, של הבנת הגאולה, כאילו יש לה רק מופע אחד, כאילו הגאולה יכולה לבוא אך ורק על ידי ניסים, כמו שראינו בגאולת מצרים, שהיו שם ניסים ונפלאות, וממילא כל מהלך שאיננו, אני יודע, מינימום, אם לא 10 מכות, 5 מכות, משהו, אז זה לא גאולה. אז התפיסה הנכשלת הזאת, הריקנית הזאת, שבאמת אינה נובעת באמת מיראת שמיים של תורה, ולא מיראת שמיים תאורה, אלא מאמרצות, שהיא מתכסה באוריינטציה תורנית, אבל ההבנה מאוד ילדותית בתורה. אז כנגדה, אז הובריחה הסיסמה, גאולתן של ישראל, כמעה כמעה. מהביטוי שם במדרשים, בירושלמי. וכתוצאה מזה, אז נפלו מן הפח אל הפחת. כי הביטוי הזה באמת בא להגיד שגאולתן של ישראל כמעה כמעה, זה לא מוכרח להיות רק בניסים, אלא היא גם יכולה להתפתח בהתפתחות אבולוציונית, לאט לאט. וממילא במהלך טבעי, נכון, באמת, אלא שהמשפט הזה עצמו הוא לא בא להגיד שגאולתן של ישראל צריכה לבוא במהלך טבעי, כי להבין שהמהלך של גאולת ישראל היא טבע, ורק טבע, היא תפיסה נכשלת בדיוק כמו התפיסה הנכשלת שאומרת שגאולה מוכרחה לבוא בנס ורק בנס. כל פנים, שתי הדעות הן דעות לא תורניות, הן דעות של שבשתה, שהוברחה בפי ההמון. כי גאולתן של ישראל כמעה כמעה, מהביטוי הזה עצמו אומר, בתחילה כמעה כמעה, או ככל שהולכת רבה והולכת. אז אם כמעה כמעה מציין טבע, אז ככל שהולכת רבה והולכת, משמע שזה לא טבע. אז הביטוי בעצמו. אבל שלא לדבר על זה, שמבחינה מהותית מסביר הרב במקום אחר, דברים שהם מאוד תואמים את מה שהוא מסביר פה. אם מבינים באמת מה זה גאולה, ולא מבינים את זה כאיזה אפיזודה בהיסטוריה האנושית, אלא מבינים את ההיסטוריה האנושית כולה כמופע גאולה, ממילא זו הסיבה שגאולתן של ישראל כמעה כמעה, כי ההיסטוריה כולה היא כמעה כמעה, כי היש כולו כולל את כל מדרגות היש, ולא יש משהו שהוא מחוץ ליש, וממילא אין מדרגה שיכולה להיות נדלגת, ומתוך כך גאולתן של ישראל כמעה כמעה, היא כוללת את המדרגות כולם, וזה לא חולשה שקדוש ברוך הוא לא הולך לא מהר, אז הוא נאלץ לסחוב, סוחב לאט במעלה ההר. ולא. זה גבורת הגבורות וכלילת הכליליות שכוללת את הכל, זוהי גאולתן של ישראל. ומתוך כך לא יכול להיות שתהיה חסרה איזה מדרגה. במסגרת זאת, ודאי שלא תחסר מדרגת הנס. זה ההיגיון של קימה-קימה. אז אדרבה, כל המדרגות, כל המציאות האלוקית, כוללת כל, הכל כלול במציאות האלוקית. ועל כן, כשמבינים שיש פה את הביטחון האלוהי בכל איזוז קודשו, ממילא ישנה את הביטחה שהופעת הממלכה העליונה של אמרת השם לא תחסר את התגלותה. במה שצריך, יהיה. אם צריך טבע, יהיה טבע. אם צריך נס, בכל עת שתידרש, אם יהיה צורך, הניסיות כולה היא מוכנה על צידה. אז כן, בהחלט, זה פשוט אך טבעי שיהיו ניסים. זה פשוט תהיה מאוד מאוד מפתיע אם לא יהיו ניסים. על כל פנים, התודעה האמונית של כברי הכוח העוסקים בחפירת האפיק בפני אותו חזון עליון אשר אלפי דורים צעדיו ועסוקים לתמם את החזון העליון, זוהי תודעתם, זוהי הבנתם, זוהי הבטחתם וביטחתם, ביטחונם. כן?
של החזון העליון וכל מה שבא קודם, כי אחרת אין המשפט אי אפשר, הוא לא, לא הגיוני.
כן, א', אני מסכים איתך שאני, ככה כתוב אצלי בספר שלי, תיקנתי את זה לפסיק. אני חושב פעם עשיתי נקודה, אחר כך תיקנתי את הנקודה שעשיתי לפסיק. כל פעמים, מי קורא את זה פסיק? סליחה? מה נשאר אותם שמות? פסיק ונקודה? לא. אני לא יודע. כי מה שעמית אומר, הוא צודק. הוא מנסה להגיד, אם תהיה פה נקודה, אם תהיה פה נקודה. רגע, אתה אומר שצריכה להיות פה נקודה? צריכה להיות נקודה. כי אתה אומר, בלי זה משהו ספרותי פה לא זורם. אני מסכים. על החזון, אני מסביר שאתה...
מה מגדל אחרת? אין תכסיסיו של החזון העליון.
נכון?
כל השאר זה הדרך שבו כבירה, ומה שקודם
לא,
זה הדרך
לא, שבו כבירה לא. כוח... אבל אני, לא, אני מלכד את שני, אני מציע ללכד את שני הדברים גם יחד. כי כבירי כוח נתבעים לברר ולהסביר, ולאחור בכל הזדמנות, כדי לתמם את החזון העליון, וממילא, מה הם יסבירו בחזון העליון? איך הם יתממו את החזון העליון? על ידי שהם יצביעו על הכל, על ידי שהם יסתכלו, על כל מה שיש בחזון העליון. ואז בחזון העליון, ועל זה יצביעו כבירי הכוח, ויסבירו את זה, יש את רוחב הדעת, יש את מעמק דרך הארץ, יש את התייצבות לפני המלכים, יש את הבעת אבוקה שאדיר בכל הבלטתו, יש את שיבוד המחשבה לאטום העליון, יש את הבעת הביטחון האלוהי בכל איזוז קודשו, יש את הביטחה שהופעת הממלכה לא תחסר וכו'. כל זה, אלה הם תכסיסיו של החזון העליון, וזה גם מה שנתבעים כבירי כוח לברר ולהסביר.
אבל אז מבחינה תחבירית זה אצל לא... מה זה...
מקרטע.
רוח
טוב. שמעת? לא שומע?
לא,
אומר, זה פתיחת משפט גם לפיך. אז ורוחב הדעת, כל אלה הם תכסיסיו, רק של מי? של החזון העליון. ורוחב הדעת, מעמקי דרך ארץ, התעצבות לפני מלכים, הבעת המבוקש האדיר, וכו' וכו' וכו', כל אלה הם תכסיסיו של החזון העליון. וכל אלה הם תכסיסיו. כבירי כוח, כבירי כוח נתבעים להסביר את החזון העליון, והרשימה הזאת זה רשימת המצאי של החזון העליון.
כולל ההסברות של כבירי כוח.
וממילא זה מה שכבירי כוח צריכים להסביר. הם צריכים לחפור את האפיק בפני החזון העליון. אז הסבירו מהו החזון העליון, וזה שזה, זה, אלה הם תכסיסיו. שני הדברים גם יחד. לא זורם, אתה אומר, מקרטע קצת.
הפסקה לא חולקת, כי אז היינו צריכים להגיד, חוץ בכל חוסן, בכל יפה, בכל יפה, בכל ציור וכו', בכל תכונת אשר, ברוחב הדעת, מעמק דרך ארץ וכו' וכו' וכו', לתמם את החזון העליון. ואז בסוף, בכל אלה הם תכסיסיו.
רגע, 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 למה? למה? שנייה.
אם אתה רושם ברוחב הדעת אחרי כל יכולת.
שנייה, שנייה, תן לי לחשוב על מה שאתה אומר. גברי כוח נתבעים דברים להסביר. לא הבנתי. זאת אומרת, אני לא רואה מה הבעיה.
לתמר את החזון העליון.
לא נורא. לא כל כך נורא. אתה, תראה, יכול להיות שאפשר לכתוב את זה אחרת. השאלה אם איך שזה כתוב, הוא... אם זה לא נכנס.
אם נגיד כמו שהוא אומר, זה נותן
הבנה
אחרת
מה שאר הסביר. לא תהיה הבנה כל כך אחרת. כי זאת אומרת, יצא שההתייצבות לבני מלאכים, הבעת המבוקש האדיר בכל עבודת התור, זה תפקידם של כבירי כוח. תכסיסיו, זה תכסיסיו, זה צורותיו, שככה החזון העליון הולך ומופיע. אני אומר עוד פעם, וכבירי כוח צריכים להסביר את זה, את החזון העליון ואת זה. בסדר, בסדר. עמית אומר שאפשר היה לכתוב ש... עניינם של כבירי כוח זה גם התייצבות לפני מלאכים והבעת המוקש האדיר בכל עבודת התור ושיבוד המחשבה על התום העליון, וזה יהיה כתוב על תפקידם של כבירי הכוח, והם יסבירו את החזון העליון שהוא כולל את רוחב הדעת, מעמק דרך ארץ והביטחה שהופעת הממלכה העליונה לא תחסר את... בכל עת שתדרש את הנשיאות כולה. יכול להיות, אפשר היה לכתוב את זה ככה, אבל הרב לא כתב את זה ככה. השאלה אם איכשהו כתב, ועל הפרשנות שאני מציע, האם זה תופס, האם זה נכנס. ואני עדיין חושב, אדרבה, כתוצאה מזה שאני חושב את זה יותר, אני יותר משתכנע, שאפשר להסביר כמו שאני מסביר. אם זה ההסבר האולטימטיבי, אני לא בטוח. אבל לא רואה מה רע במה שאני מסביר.
אפשר
להסביר שהסוף סוף הגאולה
התחילה
ביציאת מצרים. אפשר
להסביר שהצד
הניסי
כבר
הופיע,
ועכשיו באמת
מה
שהופיע זה רק
התחילה כבר. למה להסביר? תראה, אם כבר, תראה, לא מסתדר משום כיוון. זאת אומרת, לא מבין מה ההיגיון, מה הצורך להסביר ככה, מה הצורך ההגיוני להסביר ככה. מה עוד שהמציאות היא לא, אם כך, לא מתיישבת עם אמרת רבי חייא הגדול שם. שאומר, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה קימה קימה, וככל שהולכת רבה והולכת, ובסביב דבריך, בתחילה בימי מצרים זה היה קימה קימה, אבל ככל שהולכת רבה והולכת, אבל אם קימה קימה משמעותה טבע, אז זאת אומרת, במצרים זה היה תהליך טבעי, אבל ככל שהולכת היא יותר נצי. הוא מחזיק מה עם הפירוש הזה? לא. כן. הלאה, וכל אלוקים חיים בהיגלותו בלבבות, הרי הוא עומד אחר כותלנו. להיגלות בעולם ובכל עולמים. תראו, יש פה עוד דבר שאני בצער איתו. כי פה, בכתב היד, היה כתוב המשפט הבא. שמיים וארץ רנו לשמו, נערות עמך וחף להנעימו. האמת היא שאני לא בטוח אם יש פסוק כזה, דומני שאין פסוק כזה. אבל מכל מקום, גם אם אין פסוק כזה, למה למחוק את המשפט הזה שהרב כתב? כל פנים, מה רב המשפט הזה? אני לא יודע. על כל פנים, אני לא מבין. אני חושש, זה פשוט, הוא נמחק בטעות. כי... או שאני לא מבין, אבל... והרב ציודה מחק את זה. אבל דומני שזה שוב עוד אחד מהמקומות ששם, לא יודע מה קורה, אבל... בין הכתיבה לבין ההדפסה קרו כמה דברים. מה אתה אומר? לפני סרפים הללו. וכל אלוקים חיים בגלותו ולבבות, הרי הוא עומד אחר כותלנו, להיגלות, באמת בכתב היד כתוב, בעולמים. ואת זה כנראה הרב ציודה תיקן, בעולם ובכל העולמים. בסדר? אז זה ערך מוסף. משום מה החליט הרב ציודה להוסיף בעולם ובכל העולמים. אבל עכשיו מופיע משפט והוא נמחק, אני לא יודע למה. שמיים וארץ הרנו לשמו, נערות עמך וחף לאנימו. ואני מבין את המשפט הזה ככה, משפט שירי כזה, שמשמעותו, ההוויה כולה על כל מערכותיה הטבעיות, הם יגיבו בשמחה, בשירה, אל ההתגלות הזאת. אתם יודעים מה, עכשיו ברגע זה באמת אני חושב שאולי זה טוב למחוק את זה. למה? כי המשפט הזה הוא לא קשור. הוא לא קשור לנושא שעכשיו הרב מתחיל לבנות. כי הרב מתחיל להגיד, יש פה את האפילוג, יש פה חתימת המהלך. כל אלוקים חיים בגלותו בלבבות, הרי הוא עומד אחר כותלנו לגלות בעולם ובכל עולמים. והנושא פה עכשיו זה כל אלוקים המתגלה בלבבות. והנה הוא עומד להתגלות. וסרפים הללו מביאים אורו של משיח. ייתכן שמה שהולך ומופיע בלבבות, זאת אומרת, המהלך הזה, כאשר הוא יקה הד בתודעה, קרי בתובנה, קרי בהבנה, קרי בידיעה ובלימוד, זה הוא מכה הד בלבבות. והוא עומד אחר כותלנו. זה כמעט כמעט מתחיל לחדור פה למציאות. הראשון שזה חודר אצלו זה הרב. הנה, וזה ילך ויתפשט יותר ויותר. ומתוך כך צריך להבין שהנה, כשאני מבטא את זה, אני כותב את זה, אז אני יוצר את זה. אני בונה האומה. וזה המשפט הבא. שרפים הללו מביאים אורו של משיח. המחשבות האלה הם בעצמם כל אלוקים בלבבות, בלבבי, אומר הרב. זה בעצמו, התגלות אלוקית, זה חלק מהתגלות המהלך. וזה בעצמו, המחשבות האלה שמופיעים אצלי, ובכל מי שהם יופיעו, זה בעצמו, כל אלוקים, חיים בהתגלותו בלבבות. והנה עומד אחר כותלנו. הנה זה עומד אחר כותלנו. מה זה כותלנו? זה פעם הרב ציודה הסביר נפלא, שהוא לא כל כך עזר עליו. אבל זה גם כן אפשרות להסביר. הנה זה עומד אחר כותלנו. הכל מוכן. מה מפריע בפני האור להתגלות? כותלנו. לשון הרמב"ם, המחיצות שלנו. זה מה שהרב יגיד פה בסוף הפסקה. קרוב הוא היום ובידינו לקרובו. רק אם נטה אוזן לשמוע כל שיח קודש. באור תורת אמת וחוכמת ישראל העליונה תהיה לנו רשת פליטה. כמו שאת הרעיון הזה הוא אומר עוד פה בהמשך הספר, בכמה מקומות הוא אומר, אבל פה במעשה יצירה, הוא אומר, העתיד, הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו, נתרומם מעט, נזדקח מעט את רגשותינו ושכלנו. ואם תרצו, אני מנסה להסביר לכם שהרב ציודי הסביר מה זה כותלנו. זה רגשותינו ושכלנו, זה כותלנו. זה הקונספציות שלנו, זה הגדרים שלנו, זה הבית הרוחני שלנו, הכותל שלנו, הוא בעצמו המחיצה שלנו. והנה זה עומד אחר כותלנו, כי הכותל שלנו מפריע לעניין. צריך לזכך אותו, לטהר אותו, ואז הוא לא רק יציץ, משגיח מן החלונות, יציץ מן החרקים. הוא יופיע. הננו רואים את רעדת קרני אורו המעולפים בצעיף, אשר מידת דקותו ועוביות של הצעיף, תלויה היא בחשבוננו הפרטי. כלומר, מה יוצר את עובי הצעיף? מה יוצר את זה שלא רואים? המצב השכלי והמוסרי של, של החברה כולה, התרבות כולה, וכל אחד ואחד, על פי מצבו. על פי מצבו, כך הוא לא רואה. כל שהכותל עווה יותר, אז ככה רואים פחות. אז זה מה שהוא אומר פה. כל אלוקים חיים בגלותו בלבבות, הרי הוא עומד אחר כותלנו, אז זה כבר מוכן. רק יש פה את כותלנו. עכשיו, הוא, על ידי זה הוא יגלה בעולם ובכל העולמים. ועכשיו יש לנו לזכך את כותלנו, כי הנה הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אלה מסרפים בעצמם, סרפים הללו מביאים את אורו של משיח, וחוכמת ישראל המלוכלת, נצח את העולם וכו'. לכל פנים, ייתכן דבר ציודה מבין את המשפט הזה מאוחד עם המשפט הבא. כל אלוקים חיים בגלותו בלבבות, הוא בעצמו דבר אחד עם הסרפים הללו. כבר פה הוא מתחיל לבנות את הרעיון הזה. על כן, הקריאה הזאת של המשורר, שאומר שמיים וארץ עלינו לשמוע להראות עמך וחף לנימו, זה שגרת כיוון של הרעיון, הסחת דעת מהרעיון. היא אומר שהמציאות בכללותה תסייע להופעת האיכות הסובייקטיבית הזאת שבלבבות. אבל זה לא הנושא פה עכשיו. על כל פנים מפריע מבחינה רעיונית, אולי לרב ציודה, ואולי בגלל זה הוא מחק. טוב, עשיתי פה פלפלות גדולה בשביל, אבל ישנה גם סיכוי גדול, שזה פשוט טעות, והרב ציודה לא מחק את זה, וזה פשוט, צריך להחזיר את המשפט הזה. ואז כל אלוקים חיים לגלותו בלבבות, הרי הוא אומר, חכות לנו לגלות בעולם ובכל עולמים. הנה, כי יש בה הכנה שהתודעה הזאת הופיע בלבבות. וכמו שהסברנו, שמיים וארץ הרענו לשמו, נערות עמך וחף לאנימו, הכל, כל המערכות כולם, ההוויה כולה, הרוחנית, המייסית, שמיים וארץ, נערות, כל הזרימות, הכל יסייע למגמה הזאת של כל אלוקים חיים שעומד בלבבות, הוא כבר נמצא בלבבות, עד שבסוף הוא יפרוץ אל התודעות החיצוניות, התובנות, ההבנות, הידיעות ונורמת החיים החיצונית. ועכשיו הוא מתחיל, עכשיו, לפי הפירוש הזה, אז עכשיו מסיים הרב את הפסקה במה שהוא אומר. הסוגיה הזאת, ככל שיבינו אותה יותר, ככל שיצטרפו אליה יותר אנשים, זה בעצמו חופר את האפיק בפני הופעת ספרת החיים הזאת. סרפים הללו מביאים אורו של משיח, כמו שאנחנו עסוקים במחשבות האלה, בהצבעה על היסוד הזה של ציפיית הישועה היוצרת, וזה הנושא שאנחנו מזכירים כל הזמן, זה הנושא באופן כללי של כל הפסקאות פה, פסקה י"ב, הערכנו מאוד, והנה גם פה, הם שמביאים אורו של משיח. מה יעשה את זה? מה יבסס את הסרפים האלה? ירחיב אותם, יעמיק אותם, יבאר אותם, יפיץ אותם? חוכמת ישראל המנוחלת תנצח את העולם, תיאתר את התורה באתרות עליונות ותטהר את ערפלי האמונה הכללית והפרטית מכל סיבוכיהם. כאש מתאר וכבורית מחפשים. אור השלום בישראל יופיע ואור התשובה יאיר את כל נאות יעקב. אם אני מבין את המשפט, אני חושב שבצורה פשוטה הרב אומר, חוכמת ישראל המנוחלת, הכוונה פה, נגיד בצורה פשוטה וגסה, האמונה, אמונת ישראל, ההבנה האמונית, המקצועית, הרצינית, הצדדים האמוניים של התורה, הצדדים הגדלותיים של התורה. זוהי חוכמת ישראל באמת. הן יראת השם היא חוכמה. חוכמת היראה זוהי חוכמת ישראל המנוחלת. המנוחלת שהיא לנחלה לנו, היא הנצח שלנו, היא ענייננו. עיקר החוכמה היא יראת השם. יראת השם וחוכמת היראה ויראת החוכמה היא תנצח את העולם. היא תכריע את העולם. אני מפרש את זה כמו שהרב, כאותו רעיון שהרב אומר, אני יודע, בכל כך הרבה מקומות, אני תופס אחד בעמוד עין תת. אז הוא אומר, הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם, ואני צריך לומר בקרבה פנימה. אז זו המשמעות. רוח האומה המיוחד, כיוון שיופיע הרוח הגדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה, התובנות, האיכויות של ההבנות הרוחניות, שהן מנוחלות באומה, הן ירושת האומה מדורי דורות, על פי ההגות העצמית שלה, האותנטית שלה, זה בסיכומו של דבר ינצח את העולם. זה ישפיע ויחתום את צורתו על כל העולם. עוד את אותו משפט, את אותו רעיון, כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחנו, כל הדעות יתיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתקוממותנו, כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהם ויתלבשו בלבושי יקר, יזניחו את כל פיגול, כל תמה וכל תיעוב שבקרבם, יתאחדו לנק מתללי אורות הקודש אשר רוכנו מאז לכל גוי וכל אדם בבאר ישראל וכו'. זה הכוונה, חוכמת ישראל המנוחלת תנצח את העולם. כך אני מבין את המשפט הזה. תעטר את התורה באתרות עליונות. התורה תצא מקטנות המוחין שלה, מהאוריינטציה ההמונית הגסה שלה, שהיא נחלת ציבורים גדולים מדי, שהם פטרנליים מדי, על הבנת ענייני התורה. התורה תופיע גדולה. באמת, הרב אומר פה רעיונות נדושים מאוד. נדושים מאז ימי ישעיהו הנביא. השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. זה פסוק שהוא מדבר על תהליך הגאולה, ומשמעותו שהשם חפץ, השם רוצה לזכות את ישראל, בניגוד לאוריינטציה הזאת שהיא לא מאמינה בגאולה, של כל מיני טיפוסים שהם דווקא מתוארים מלשון הנבואה כעבדי השם, כמלאכים, כלומר צדיקים, אנשים קשורים לשם שמיים, קשורים להשם, לעבודתו. מחרש כי אם עבדי, מעיוור כי אם עבדי, מחרש כמלאכי ישלח. פקוח עיניים ולא תראה, פקוח אוזניים ולא ישמע. זה מדובר על תהליכי הגאולה, שישנם כל מיני צדיקים שהם פשוט לא רואים שיש פה שום גאולה, לא שמעו שיש פה גאולה. והדברים מאוד מרגיזים. הם מרגיזים את הקדוש ברוך הוא. פסוקים שם אומרים, העברים, החרשים, שמעו, העברים הביטו לראות, מי מעיוור כי מעבדי, מחרש כי מלאכי ישלח. פקוח אוזניים ולא ישמע, פקוח עיניים ולא יראה. מסתכל, לא רואה כלום. שומע, לא שומע כלום. חרשים, עבריים. ומי עם החרשים? מי העבריים? עבדי. לא ראית חרשות כמו החרשות של עבדי. לא ראית עברות כמו העברון של אלה, של מלאכים שלי. הטיפוסים הצדיקים האלה, עבדי השם, שמוציאים את הקדוש ברוך הוא מהכלים, בגלל העברון והחרשות שלהם, הם גורמים לקיטרוג על ישראל, כי למה הם לא רואים שיש פה גאולה? כי הוא עם בזוז ושסוי, יפח בחורים כולם, ובית כלאים מוחבאו. יש פה תיאור של מצב העם מצד עצמו, איך נגיד, לא משהו. כל פנים, כנראה לא עומד בנורמות של הציפיות של אותם צדיקים במצב הגאולה. שלא לדבר, שבהמשך הפסוקים שם מתואר שהצדיקים האלה מצפים לכך שיהיו פה ניסים ונפלאות. הפסוקים אומרים, האותות שאלוני, על, בנ... על... על בניי ועל פועל ידיי תצבוני. אני מנהל פה את הגאולה, תהיה פה גאולה, והמשיח יש לו שם ידוע, קוראים לו קורש. זה כנראה לא מוצא חן בעיניכם, כי אתם מצפים למשיח עם מינימום זקן של משה רבינו. זה לא מסתדר לכם בדיוק שהמשיח, כה אמר השם למשיחו לחורש. ככה פסוקים מדברים שם. אז זה לא מתאים להם. אז הסימן שזה לא גאולה. זה סימן שזה לא גאולה. יהודים זה סימן שזה לא גאולה. הכל זה ברור שזה לא גאולה. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא לא בדיוק סובל את הטיפוסים האלה שהם יותר פיקחים ממנו. במסגרת זאת, אז הוא אומר, אבל אתם לא מאמינים בעם הזה, כי הוא נראה לכם כמו שהוא נראה לכם. הוא באמת, כמו שהייתה בגאולת בית שני, זה היה מצב, יום חלי שבתות, נושאי נשים נוכריות, מדברי אמונית, אשדודית, מואבית, וכל שפה שבעולם להוציא עברית, וגם ציונים גדולים, למרות שהם היו, אבל זה התבטא עד שהגיעו איכשהו פה לירושלים, ואז אף אחד לא היה מוכן לנקוף אצבע בשביל לעשות משהו למען איזו פעולה כללית, כל אחד דאג לעצמו, עד כדי כך, שנחמיה היה צריך לסבור או לשבור בחומה, כדי שכל אחד ירגיש שהסדקים של החומה כבר מתקרבים אליו, אז אם כך צריך לעשות משהו באמת, צריך להתגייס ולכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרבה. כי כולם היו אגואיסטים ונהנתנים, כי הם עסקו שם בבגידה בנשותיהם, בנשיאת נשים נוכריות, וכמו שהנבואות מדברים על המצב של אותו דור, שכולו היה ממזרים, אסופים, שתוקים, חרורים, גרים בשאר מיני פסולי קהל, שהם היו הציונים הגדולים. המכלול של תופעות אלה ועוד ועוד, שאני עכשיו לא מפרט יותר, הם לא מצאו חן ביניהם של הצדיקים, עבדי השם, כמלאכים. כי זה לא יכול להיות גאולה. כי מה, בדור כזה יהיה גאולה? אז יוצא שעצם המבט הזה שלא מאמין בגאולה, הוא מקטרג על ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא זה ממש הכיוון ההפוך שלו. הצדיקים האלה הם נמצאים באיזו מציאות מוזרה כזאת, בקוטב ההפוך לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חפץ למען צדקו של ישראל. כמו שחז"ל מתרגמים את הפסוק הזה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. שנאמר, השם חפץ למען צדקו. זאת אומרת, צדקו זה צדקו של ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אבל אתם קטרגים עליו. סליחה? זה באמת שאלה, הרב ציודה תמיד שהיה מסביר לנו את זה, אז הוא אומר, זה פלא. אבל אנחנו מוצאים פלא כזה גם בגמרא בסוטה. כי כתוב בגמרא בסוטה, לא על בית שני, אבל העתיד לבוא. כי הנבואות האלה אומנם נאמרו על בית שני, אבל הן נכתבו. וכל נבואה שנכתבה, זה סימן שנצרכה לדורות. אז כנראה חוץ ממה שזה התיישם בבית שני, כנראה זה נשאר, כי העיקרון הזה עוד חשוב לדורות כנראה. וביחס לזה, אז אומרת הגמרא של העתיד לבוא, מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזה לעתיד לבוא? ורשי גורס, מי שהתבזבז לעתיד לבוא, או שהתבזה לעתיד לבוא, גורס רשי. כל פנים, שולחנם של צדיקים לעתיד לבוא יהיה מבוזה. מה זה שולחנם של צדיקים? הרב צבי יהודה מסביר. שולחנם זה הכוונה הפוזיציה שלהם. כמו שאומרים כיום, הכיסא. מי גורם לכיסא של הצדיקים? כיסא בכנסת, כיסא בעירייה, כיסא. אז בלשון הגמרא זה נקרא שולחנם. מי גרם לשולחנם של צדיקים שהוא לא משהו? גם מתמזמז, מתבזבז. אין להם משקל, הם לא מצליחים לעצב את פני החברה והתרבות. הם outsiders, הם נמצאים שם בשוליים. והם מבוזים, מתבזבזים, מבוזים. מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזה לעתיד לבוא? מסיים את הגמרא, קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. והיא מעגנת את הביטוי הזה ביחס לפסוק, שוב, שם בדברי נביאי, בית שני, מי בז ליום קטנות? יש מין פסוק כזה. והמובן הפשוט של הפסוק, מי מזלזל ביום הגאולה ואומר שזה יום קטן. אבל חז"ל דורשים את זה, מין דרשה כזאת, מוציאים את זה לכאורה מהפשט, ואומרים, מי בז ליום? מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזה או התבזבז לעתיד לבוא? תשובה, קטנות. קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. צדיקים שאינם מאמינים. אז אם אינם מאמינים, אז איך הם צדיקים? כתוב, מי גרם לצדיקים שהתבזה שולחן המטיב לו? קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא, ככה אני חושב. זה מה שכתוב שם, עד כמה שזכור לי. לא משנה. זה אותו דבר. כשאתה לא מאמין בגאולה, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. כן, זה אותו דבר. אבל מה שלא יהיה, שלא האמינו, אם הוא לא מאמין, הוא לא צדיק. נו, אז זה באמת, באמת מפליא, אבל עובדה, שהוא צדיק. הוא צדיק, אבל לא מאמין. מאמין, זה לא צדיק. ויש גם דבר כזה, שאנשים יכולים להיות צדיקים, ובאופן כללי מאמינים, אבל בדבר מסוים הם לא מאמינים, זה פסוק מפורש. ובדבר הזה, אינכם מאמינים בקדוש, אינכם מאמינים. בי. ככה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ובדבר הזה אינכם מאמינים בי. אז יש דבר שבזה אתם לא מאמינים. אז יש מין דבר כזה, נכון. אבל זה הכל קטנות של אמונה. כל פנים לענייננו, אנחנו גולשים. בואו, נחזור לתלם, למרות שזה נושא חביב ומסעיר. וגם אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, שזה פחות ידוע, ובהזדמנות זאת, אני אגיד את זה, נתפרסם את זה בציבור רחב. כולם יודעים את הדברים האלה, מאוד נדושים, זה, מי לא מכיר את הדברים האלה, הם דברים סודיים שהרב ציודה היה חוזר עליהם עשרות פעמים, שלא לדבר שבדברים האדירים, שלא אותו נאום, איך נגיד לו, רוח קודשי נבואי שאמר שם בערב מלחמת ששת הימים, שכולם מכירים אותו בתור מזמור יוצאת למדינת ישראל, אז הוא גם אמר חזק חזק את הדברים האלה. אז כולם יודעים את זה בתור הביטוי של הרב ציודה, שהוא אומר, מי זה צדיקים שאינם מאמינים? וכו'. אבל זה כתוב בכתבי הרב. זה לא דברים של הרב ציודה. זה דברים של אבא שלו. רק הרב ציודה, באמת זה קצת מפליא אותי, כי שמעתי את זה מפי באמת פעמים רבות. אף פעם לא שמעתי שהוא אומר שאבא אמר. אבל מה אני אעשה? מצאתי את זה בכתבי הרב. אז טוב, אין כל כך נפקמינה, כי הרב כותב על הרב ציודה, פיל כפיל ומעשה הוא כמעשי, אבל מכל מקום, שיהיה ידוע, שבאמת מה שאומר הרב ציודה זה הרב אומר, זה אותו דבר, זה תמיד נכון, אבל זה שזה כתוב, אז זה פחות מפורסם. נחזור לענייננו. אני גלשתי קצת, כדי להגיד לכם שהרעיון הזה, שהאמונה הגדולה היא תציל את המצב, זה הרעיון של ישעיהו על המצב הזה שהוא מקטרג על עם ישראל כתוצאה מחוסר האמונה של הצדיקים. וזה נגד המהלך הרוחני של הקדוש ברוך הוא, המהלך הענייני של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא חפץ למען צדקו. אז מה הפתרון? יגדיל תורה וידי, צריך גדלות של תורה, להוציא את התורה מהקטנות שלה. ומה שעושה את התורה לקטנה, זה האוריינטציה האמונית של תופסיה. וזה מה שהרב אומר פה. כל אלוקים חיים בגלותו בלבבות, הרי עומד אחר כותלנו, לגלות בעולם וכל עולמים. שמיים וארץ עלינו לשמוע נערות עם חם חף לנימו, שרפים הללו מביאים אורו של משיח, וחוכמת ישראל המנוחלת, תנצח את העולם, תכריע את העולם, תחתום את חותמה לעולם, תאתר את התורה באתרות עליונות, ותטהר את ערפלי האמונה. האוריינטציה האמונית היא מעורפלת, מעומעמת. האמונה הכללית, כמו שהיא נמצאת בתרבות ובציבוריות רחבה, וכמו שהיא נמצאת בלב של כל אחד מאיתנו. יש הרבה הרבה מה לצאת מקטנות האמונה, מערפלי האמונה, מדמדומי האמונה, מהזיות האמונה. כמו שכל כתבי הרב מלאים מזה, שעניינו להציל... עניינו להקים את הישיבה המרכזית העולמית, שעניינה להקים גדודי מאמינים, וזה להציל מבעלי הדמיונות המפותחים שחושבים את עצמם ליראים, ומבעלי השכל הגס שחושבים את עצמם לאפיקורסים, לכופרים. צריך להציל גם מזה וגם מזה. על כל פנים, צריך צריך לטהר את ערפלי האמונה. יראת השם טהורה עומדת לעד, ויראת השם צריכה להיטהר, ואז היא תעמוד לעד. וצריך להוציא את ערפלי האמונה הכללית, הן הכללית והן הפרטית, מכל סיבוכיהן, והיא תבוא כאש מטהר וכבורית מחפשים. זה שוב פרפרזה על, על פסוק שם בתרי עשר, על מלאך הברית, שהוא יישלח באחרית הימים, והוא יהיה כאש מטהר וכבורית מחפשים. שמה שמלאך הברית צריך לטהר, זה את השכל שלנו, את הנפש שלנו, את האוריינטציה האמונית שלנו, את האוריינטציה הדתית שלנו. כל זה צריך לגדול, להתרומם. השיבנו אבינו לתורתך, ולא להזיות שלנו על דבר התורה. אור השלום בישראל יופיע, ואור התשובה יאיר את כל נאות יעקב. השלום. שלום, מילה גדולה בכתבי הרב, והיא משמשת בהרבה משמעויות. אחד המרכזיים שלה, וזה גם המשמעות פה, אני חושב, השלום זה הכלליות. צריך כל לומד רגיל בכתבי הרב, יבדוק במקומות כאלה, להכניס במקום המילה שלום, כלליות. ויש סיכויים שזה יתאים. יש מקומות שזה לא מתאים, יש מקומות שמתאים. כלליות, כלומר, התפיסה הכללית, אותה תפיסה שהיא יסוד, איך הרב אמר בשיטתו, פעם רב דוד אמר שהרג והראה לו איזה פסקה, איזה ספר נסתר, ששם יש פסקה קצרה שהרב מתרגם אותה בלשונו בתחילת איגרת עין תת, ששם הוא אומר כלל גדול, אומר לכבודו, הוא לצאת מהחוג הצער שבו נמצאים דעות שונות ורעיונות שונים, הצוררים את אלה, אלה את אלה, ולבוא דרום הפסקה שמשם נשקפות כל הדעות בשורשן, איך שכולם עולות למקום אחד, והחילוקים הם רק כתוצאה מחילוקים במצב הנפשות או בתנאי החיים, וזה מה שגורם את החילוקים. אבל להבין שבאמת כל הזרמים וכל השיטות וכל האוריינטציות האמוניות והרוחניות והמעשיות בעם ישראל, זה הכל אורגניות אחת, שיטה אחת. כמו שאתה רואה שיעור קומה, אישיות, גוף, אז יש איברים, איברים שונים, זה עין, זה לב, וזה זה, ואופקים שונים. מה שאתה רואה מהעין אתה לא רואה מהעורף, ומה שאתה רואה מהרגל זה לא התחושה של האוזן. דברים שונים בתכלית, אבל זה דבר אחד. זו אורגניות אחת, שבמסגרת זאת אפילו למתחים בין האיברים השונים יש מקום. זוהי הכלליות, זוהי התפיסה הכללית, זו הראייה שהיא קרואה להעמיק אל אותה נקודה, אותה שאיפה, שכל הדעות כולם, כל השיטות, כל הזרמים, הם לעולם חותרים לאותה נקודה. רק הרבה דרכים יש לעלות אל ההר, וצריך הרבה איברים שכל אחד תפקד, איש על מחנהו ואיש על דגלו, על פי עניינו, על פי אופיו, כדי לגלות את החטיבה הכללית של שיעור הקומה המלא של האומה. זהו השלום, זוהי הכלליות. ועל זה הוא אומר, אור השלום בישראל יופיע. אור השלום, לצאת מהחוג הצער של סקטוריאליות, מפלגות, אנשי שלומנו, התפיסות הכיתתיות. הרוח הזאת זה רוח המוות, של מתי שמסתלקת השכינה מישראל, אז יש את הנטייה הבסיסית של הקדמונים, הם קוראים מוות, זה שווים החלקים, התפרדות החלקים, כי חיים תמיד, כל שמתרבים החיים, אז העסק נעשה אורגני, מלוכד. ותקרבו עצם אל עצמו, אור וגידים ובשר, אור קרם עליהם מלמעלה. השלום יופיע, כלומר, הנשמתיות, הכלליות, ומלא תחושת האורגניות תופיע. זה יופיע. אור השלום יופיע בישראל, בהכרח, כי מחשבות כאלה, סרפים כאלה, הם סרפי השלום בעצמם. זה שיא הכלליות, זה מה שמצריך את הכל, הכל, במובן היותר טוטלי. וממילא לא יכול להיות דעה, או שיטה, או גישה, או מעמד, או תופעה בעולם הרוח שהוא לא נצרך. רק צריך לדעת, כמו בגוף האדם, שהרגל צריכה להיות למטה, גם הציפורניים במקומות שלהם, והלב צריך להיות במקומו והמוח, ולא איש על מחנה ואיש על דגלו, ומשורר ששיער חייו מיטה. וכן להפך, אין לטשטש בין התחומים, וצריך שיהיה סולם ערכי, לדעת מה מרכזי ומה מרכזי פחות. אבל אין לך דבר שאין לו מקום. זהו אור השלום שהוא יופיע בישראל, בד בבד עם זה אור התשובה. תשובה, שיבנו אבינו לתורתך, ושיבנו אבינו לגדלות תורתך. תופיע פה התשובה, תשובה קדמה לעולם, האידאה השורשית שהולכת ומכנסת את כל היש אל מקורה, אל תכליתה, אל עניינה, זה התשובה, אור התשובה יאיר את כל נאות יעקב. ומגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מגדל עוז שם השם, הצדיק, הוא כנראה כל מי שמתנוצץ בו איזה יסוד של צדק, הוא הצדיק. יש בו פוטנציאל להיות כביר כוח. במה ייסגב הצדיק? במה ינצל מחוסר שמירת עצמיותו ואובדנו ממהותו העצמי? מה שיגדל את עוזו, את כוחו, את כביריות כוחו, זה שם השם. מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב, מתוך הקשר לשם השם. שם השם זה התורה. רוצים לזה, אני תמיד מזכיר את הגמרא בברכות, את המהרש"א שם. מנין אנחנו לומדים שצריך ברכה בתורה תחילה. אסור ללמוד תורה, אלא אם כן מברכים בתורה תחילה. איפה אנחנו יודעים את זה? כי הגמרא אומרת, כי הפסוק אומר, כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוקינו. כי, כאשר, אחד מהפירושים של המילה כי, זה כאשר. כאשר בשם השם יקרא, בשם השם, אומר המרשה, זה התורה. התורה כולה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים, אתה אחד, בשמך אחד, ומקיימך ישראל גוי אחד בארץ. זה כנראה שורש למה שיהודים אומרים בשגרת לשונם, שקוד שבריחו, אורייתא וישראל, אחד. זה בלי לשון כזאת, פסבדו זוהרי, אלא פשט, זה מה שאנחנו אומרים בפסוק בתורה. אתה אחד ושמך אחד. שמך זה התורה. מקיימך ישראל גוי אחד בארץ. אז גם פה, ומגדל עוז שם השם, שם השם זו התורה, שם השם זו הנשמה, זה נשמת האומה, שהיא-היא התורה, היא ההתגלות האלוקית, כמובן במלוא משמעותה, במלוא נשמתיותה, במלוא אופייה, במלוא תכליתה, במלוא תפקודה, לא בהזיות של מושג התורה, אלא התורה באמת, וזהו שם השם. יחזות בשם השם, זה מה שמגדל ומהווה מעוז ומגדול, ומהווה מגדל עוז. זה הופך להיות מבצר. מבצר, אבל גם במשמעות של מגדל. ומגדל עוז שם השם, בו ירוץ, בזה ירוצו ולא ייגעו. צדיק, ובזאת הוא יסגב. והוא נשגב, ובזאת ונשגב השם לבדו בימהו. הרב צינזה פעם אמר לנו שמהותי לרוח הקודש אחדות של תוכן וסגנון. פה זה משחק מילים, תוכן וסגנון. בו ירוץ צדיק ונשגב, ונשגב השם למדו ביום ההוא. נשגב, ייסגב, יימלט בהתרוממותו הצדיק, וזה הנשגב של השם לבדו ביום ההוא. ובהסתגבות הצדיק יגלה הסגב האלוהי לבדו ביום ההוא. היום ההוא, וקרוב הוא היום, ובידינו לקרבו, אם רק נטה אוזן לשמוע כל שיח קודש, באור תורת אמת וחוכמת ישראל העליונה, תהיה לנו למורשת פליטה. אז את זה כבר הסברנו. טוב, ממש חזק חזק מתחזק, זה כמו ספר שלם הפרק הזה. Oh,